פנינים של כל חסד ונתה ולילי ירחנה ולהגישנה כיוון שבנתה ולילי ירחנה ולהגישנה כיוון שבנתה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה עידן גורו רבן גורו קודמתי ישים נפתחי בבודה ונעמה ובסנגה תביאי נזכותם של טובי מעשי לפני הלמן כל הבריאה גורעתי עשים מפתחי עבוד הבדם ובסנגה תגיעי זכותם של טובי מעשר לפני הלמן כל הבריאה גורעתי עשים Babuda Badama Upasanga Tariye Niskutam Shetove Masai Lichliye Aleman Kola Vrida
Erev Tov, Baruchim Abaim Matkhilim Kurs Chadash על המסירות ללמה. זה לא נושא שמתחילים איתו בדרך כלל את הלימוד. אבל אני אגיד על זה קצת יותר בפעם הבאה, על ההוראה של הנושא הזה. כי מצד אחד הנושא הוא סופר חשוב, הוא שורש הדרך, ומצד שני יש הרבה רגישות סביב הנושא. מורים שונים נוהגים בצורות שונות בנושא הזה. המורה שלי, גשם מייקל, הרבה שנים לא לימד את הנושא הזה. התוצאות לא היו טובות מבחינה הזו שאנשים לא הכירו, לא ידעו איך מתנהגים סביב למה. יחד עם זה, כשמלמדים מוקדם מדי, התוצאות גם יכולות להיות לא טובות. כי אנשים עוד לא מוכנים למידה כזאת של מסירות, ויש הרבה טייפים שמנגנים בראש של פחד. אז קשה למצוא פה בדיוק את דרך האמצע. לאנשים שונים הנושא מתאים בזמנים שונים במסלול הלימוד שלהם. רובכם כאן תלמידים ותיקים, ואתם יותר מאשר מוכנים לנושא, לגמרי מוכנים לנושא. אבל יש כאן גם הרבה אנשים חדשים. אז אני מברכת על נוכחותכם כאן, אבל כמו שאמרתי לחלק מכם שניגשתם אליי קודם, יכול להיות שזה בשבילכם מוקדם מדי. ויכול להיות שיעלו כל מיני טייפים של תהייה או התנגדות, או זה ייכנס לאיזה ערוץ מוזר. אז אתם מוזמנים, יש פה הרבה תלמידים ותיקים, לדבר איתם בהפסקה, אוקיי? במידה שעולה לכם התנגדות או תהייה, דברים שאולי אני לא יכולה להכיל בתוך השיעור, אבל תהיה הפסקה. אתם מוזמנים לשוחח על הנושא. יש כאן הרבה אנשים שבאים מתחום האימון, שהם מאמנים. אני אתחיל מדברים שקראתי, וזה ממאמן אחד, איש מאוד מעניין, שהוא מאמן באינטרנט, עושה אימון דרך האינטרנט. מאמן אנשים להצליח מבחינה כלכלית בעסקים שלהם דרך האינטרנט. והוא מדבר על הסוד, הסוד שלא נאמר בתעשייה הזאת של המאמנים להצלחה עסקית, כלכלית וכך הלאה. זאת אומרת, אתה בא למין סמינר כזה שנותן לך המון מוטיבציה, או אתה קורא איזה ספר של איך להצליח בעסקים מבלי וטבע. והרבה פעמים ההרצאות האלה נותנות הרבה השראה, מאוד מרוממות, אנשים יוצאים משם מרגישים, וואלה, עכשיו יש לי רעיונות, מלא אופטימיות, מלא רעיונות, יוזמות, מקבלים הרבה חיזוקים, ועכשיו אני הולך ואני אקים את העסק, אני אהיה גם מיליונר. והם חוזרים לחיים, והוא משתמש בדימוי של צ'ימפנזות, הוא אומר, כאילו אתה השימפנזה הקטן שהלך לאיזה קורס, ואתה חוזר לשבת השימפנזות שלך שאתה רגיל להיות איתו בבית, ואתה מלא השראה ויוזמות ורעיונות, ואתה עכשיו מתחיל לעשות דברים אחרת. וזה לא רעיון טוב, השימפנזות שאתה רגיל לגור איתם, הם חושבים שאתה צריך כל היום לפלוט קינים מהפרווה של שימפנזות אחרים, והם לא כל כך מרוצים מהשינוי הזה. הם חושבים שמחובתם עכשיו ללמד אותך לכך ולהקות בך עד שאתה תחזור לנורמלים. תתחיל לפלוט קינים. זה מה ששימפנזות עושים. ומה שקורה שבערך תוך שבוע כל ההתלהבות הזאת וההשראה הזאת והרעיונות האלה שוכחים, ואנשים חוזרים לדפוסים הרגילים שלהם. ואולי עוד יותר רחוק ממקום שממנו התחילו לפני שבאו לסמינר. אז זה הסוד של כל התעשייה הזאת של המאמנים, מנחים שנותנים מוטיבציה והשראה וכך הלאה. הם נותנים הרבה השראה והם הרבה פעמים סמינרים נפלאים, אבל זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן, השינוי. למרות שהרעיונות הם נפלאים. והוא אחד שעשה הרבה כסף. והוא מספר על עצמו שהוא ניסה כל מיני דרכים איך לשמר את ההתלהבות ואת המוטיבציה ואת הרעיונות החדשים וכך הלאה. והוא אומר, יש רק דבר אחד שעוזר. רק דבר אחד, הוא אומר. רק דבר אחד. אם אנחנו רוצים להשתנות באופן שהוא נשאר איתנו בצורה יציבה ומהר, זאת אומרת, אנחנו צריכים להקיף את עצמנו בשימפנזות שגם הם הצליחו. אנחנו לא יכולים לחזור לשבט הישן של השימפנזות. אנחנו צריכים להקיף את עצמנו במצליחנים כמו שאנחנו רוצים להיות. אז אנחנו לא בעניין להתעשר ולעשות הרבה מיליונים, למרות שאין שום התנגדות לזה, אין שום רע בזה. אבל גם אנחנו בתעשייה הזאת במרכאות של לעבור שינוי. של לעבור טרנספורמציה. והכלל הזה שחל בנושא הזה של איך להתעשר או איך להצליח בעסקים, חל גם עלינו. אם אנחנו רוצים שינוי תמידי, שינוי בר קיימה, טרנספורמציה שתישאר איתנו ושתיקח אותנו לאן שאנחנו אכן מקווים להגיע, אנחנו צריכים להקיף את עצמנו בשימפנזות מהסוג הנכון. ואם זה נכון לגבי עשיית כסף והצלחה בעסקים, על אחת כמה וכמה כשמדובר בדרך רוחנית, כשמדובר במטרה שהיא כל כך נשגבה ולא תמיד מובנת, ובוודאי שהדרך אליה לא סלולה בשבילנו, כאילו ידענו כבר היינו שם, אז אנחנו צריכים להיות על יד מורים. אנחנו צריכים להיות קרובים למורים. זה חיוני שנביא את עצמנו למורה או מורה שיכולים להישאר איתנו ולהמשיך להחזיק לנו את היד ולהדריך אותנו בדרך, כי אחרת אנחנו נחזור לפלוט קינים. אז זה הנושא שלנו, שהוא נקרא בטיבטית, כמו שאתם כבר ראיתם בקורסים הקודמים שלנו, אלה מכם שחדשים, אל תיבהלו, זו המילה היחידה בטיבטית שאני הולכת לכתוב היום. חזרו אחריי, שניין, טנצול. שניין, טנצול. שניין זה בעברית הידיד הטוב. ניין זה ידיד ושניין ידיד טוב. וידיד טוב זה הכינוי שנותנים בטיבטית למורה רוחני. המורה הרוחני זה הידיד הטוב. הוא ידיד טוב כי הוא זה שמוביל אותנו למקום שהוא טוב. עכשיו, לפני שאני ממשיכה לדבר, אני רוצה להגיד, הנושא הוא על היחסים עם הלמה, ועל הקרבה ללמה, ועל ההתמסרות ללמה. עכשיו, אני יושבת פה כלמה, וזה שם אותי במקום רגיש. כי כאילו אני אומרת לכם, תתמסרו לי, ואז אני מיד חשודה, כי אני כאילו אינטרסנטית. אני לא, אבל זה שאני אומרת זה לא בהכרח משכנע. אז עדיף שקורס מעין זה ייתן מישהו שהוא לא המורה הישיר שלכם, אבל זה מה יש כרגע. אז כדי קצת להתחמק מהמלכודת הזאת, אני אדבר על המורה בזכר. אוקיי? בקורס הזה, הלמה יהיה ממין זכר, למרות שאין שום בעיה שתהיה למה שהיא אישה, ואני מקווה שכולכם תהיו למות, וחלק גדול מכם תסתכלו עם נשים, אבל כדי שאני לא אפול למלכודת ואתם לא תפלו במלכודת, בקורס הזה הוא יהיה ממין זכר. לא מהסיבות הרגילות, אלא מהסיבות האלה. השניין טנצול. השניין זה הידיד הטוב. צול זה אופן, או איך. וטן, מילה אחת קטנה, שמכילה הרבה. באופן כללי, הפירוש המילולי של המילה טן, זה להסתמך או להישען. התרגום המילולי פה זה שניין טנצול, זה איך להסתמך על הידיד הטוב. איך להסתמך על מורה בדרך שלנו. או אנחנו נתרגם בעברית, האופן הנכון להיות עם מורה רוחני. כיצד נכון וראוי להיות עם מורה רוחני, עם הידיד הטוב. כיצד לחפש אותו, כיצד למצוא אותו. כיצד לבחור במורה, איך לבחון את המורה אחרי שמצאנו אותו, ואיך להתנהג כלפי המורה. ולהתנהג בראשו איך להתנהג במחשבה, איך לחשוב על המורה, איך להתייחס אל המורה במעשה, בהתנהגות שלנו, איך לשרת מורה, איך לכבד מורה, איך למלא אחרי הראות של המורה, איך ללכת בעקבות המורה, בעקבות ההנחיה של המורה, איך להתקרב אל המורה. כל זה במילה הקטנה הזאת תן. לימוד גדול, חלק ממנו אנחנו נסתמך על גדולים, אנחנו נסתמך על הספר של פבונקה רימפוצ'ה, מתנת השחרור בכף ידך, זה יהיה מקור אחד חשוב. אתם יודעים, הספר מסודר לפי ימים שבהם הוא לימד, הוא לימד במשך 24 ימים בלאסה, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, ואחר כך התלמיד שלו, שטריג'אנג רימפוצ'ה, סיכם את הלימוד, רשם את הלימוד, ו... הוא ארגן את הרשימות לפי הימים שבהם הוא לימד. זה ביום השביעי. בתרגום לאנגלית שנעשה על ידי ארט אנגל, יחד עם קן רימפוצ'ה שלנו. שני מורים יקרים שלנו, ארט אנגל, קן רימפוצ'ה, תרגום לאנגלית שלהם. בתרגום הזה, זה פותח את הכרך השני של מתנת השחרור בכף ידך, זה מיד בתחילה. אז זה מקור אחד. יהיו עוד מקורות שיעשירו את הלימוד. עיקרי בהם, זה הספר של המסור פרימפוצ'ה, שנקרא The Heart of the Path, לב ליבה של הדרך. למסור פרימפוצ'ה, אני מניחה שכולם שמעו את שמו, מורה גדול, תלמיד גדול של למה ישש, שהלך לעולמו, נדמה לי 84 או 5, הוא היה תלמיד מאוד מסור ללמה שלו, הוא מורה נפלא לנושא הזה של איך להיות עם למה, כי הוא עצמו מימש את זה כל כך יפה בחייו. והיום הוא עצמו מורה מאוד גדול, יש לו רשת של מרכזים FPMT, שהוא המדריך הרוחני של אלפי תלמידים. הוא גם אחד המורים שלנו, אנחנו קיבלנו ממנו חניכה, למדנו איתו זמן קצר בקליפורניה. פגשנו אותו כמה פעמים. הוא מורה נפלא, מאוד עמוק, מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד. אחד הדברים שאתם לומדים מהר אצל למה סופה, זה לא כל כך לתת חשיבות ללוח הזמנים שלכם. אתם באים ללימוד, הוא יתחיל מתישהו, וזה יכול להיות בארבע בבוקר, ומחכים. והוא יסתיים מתי שהוא יסתיים. וזה נורא טוב. הוא שובר לך את כל החשיבות העצמית הזאת שיש לך וללוז שלך. אז אנחנו נסתמך במידה רבה על הלימוד שלו מהספר הזה. ותודה רבה לקונצ'וק שהביא לי את הספר במהלך הריטריט. נתן לי אותו כמתנה. הספר הוא ביאור נפלא על פאבון קרימפוצ'ה, על הספר של פאבון קרימפוצ'ה. חלק גדול מהספר זה היום השביעי של פאבון קרימפוצ'ה, של המסופה מלמד ומבאר. אז אלו המקורות העיקריים ללימוד הזה. הלימוד הזה יתחיל בסמסטר הזה, הוא יימשך הלאה, זה הרבה יותר מאשר חמישה שיעורים. אז אנחנו כמה שנספיק ונמשיך אחר כך. אז שורש הדרך הוא הלמה, אבל למעשה זה בשביל כל אחד מאיתנו, לכל תלמיד ותלמיד, שורש הדרך זה לא הלמה, אלא המסירות ללמה. לכל אחד מאיתנו, כדי שדרכנו תצליח, דרכנו הרוחנית תצליח ותעמיק, אנחנו צריכים למצוא את הלמה הזה, שאנחנו יכולים לתת בו אמון, זה צריך להיות אדם חי, מישהו נערץ, אבל שהוא כבר לא בסביבתנו, הוא לא קשר לתפקיד הזה. למה צריך להיות במגע איתנו? אנחנו צריכים להיות במגע איתנו, אנחנו צריכים להתמסר. כי שורש הדרך זה ההתמסרות ללמה. למה ההתמסרות ללמה היא שורש הדרך? אז למה סופה רימפוצ'ה שמשווה את זה, כמו שבתיאור של הקורס כתבתי לכם, הוא משווה את ההערה שאותה אנחנו מחפשים לפרי שאנחנו רוצים לנגוס ממנו, פרי בשל. אבל כדי שיהיה פרי על העץ, צריך שיהיו ענפים על העץ ושיהיו עלים על הענפים, והענפים יושבים על גזע, והגזע צומח מן השורש, אז הוא משווה את המסירות ללמה לשורש הזה. ובלי שיש למה להתמסר אליו, ותלמיד שמתמסר ללמה, אז אין גזע ואין ענפים ואין עלים ואין פירות. מתוך השורש של ההתמסרות ללמה צומח הגזע, שהגזע זה, במטאפורה הזאת, זה הדרך, והפרי זה התוצאות שאנחנו מחפשים. הוא אומר, מה שקובע אם אנחנו נוכל לפתח את הדרך להערה בתודעתנו ובחיינו ובליבנו, זה התרגול שלנו של התמסרות למורה רוחני. זה השורש להצלחה בדרך. החל מהצלחה רגילה בחיים האלה, של דברים רגילים, ארציים, וחלה בהערה. שהיא לגמרי לא ארצית, מעבר לעולם הזה. כל זה קשור, כמו שהענפים והעלים תלויים בשורש, ככה כל הדברים האלה תלויים בהתמסרות ללמה. הוא אומר, בלי ההתמסרות הזאת לא קורה כלום. אין תובנות, אין שחרור, אין הערה. הכל, מהתחלה ועד סוף הדרך, תלוי בהתמסרות ללמה. ומכיוון שכל הדרך והתוצאות של הדרך תלויות בהתמסרות הזאת, אז התרגול עם הלמה, השני ינתן צול, נקרא שורש הדרך. והוא אומר, אנשים נבונים, מתרגלים נבונים, שכבר יודעים איך לתרגל דרמה, שיש להם מיומנות בתרגול, אם הם מבינים את זה, הם נותנים את כל תשומת ליבם. יום ולילה, הוא אומר. כל תשומת ליבם, יום ולילה, להתמסרות נכונה למורה הרוחני. עכשיו אתם מבינים, אלו מכם שחדשים, אם אתם שומעים משפט כזה, זה בטח מקפיץ הרבה כפתורים. אז אני רוצה להזמין אתכם בכל זאת להקשיב, למרות שזה יכול ללחוץ על הרבה כפתורים. כי זה מאוד שונה ממה שאנחנו גדלנו עליו בתרבות שלנו. בתרבות שלנו מגדלים אותנו להיות עצמאים, לרכוש השכלה, לרכוש מקצוע, לרכוש ביטחון עצמי, לפעול בחיים, לקדם את עצמנו. אנחנו לא צריכים גורים, אנחנו אנשים מבוגרים. וזה נכון, עד שלב מסוים. אם אנחנו רוצים להיות כמו כולם, כמו המצליחנים אפילו, לא כמו כולם, כמו המצליחנים, אלה שהצליחו, אז אנחנו יכולים לעשות את זה ככה. אבל יש תקרה לאן אנחנו יכולים להגיע. יש תקרה. אנחנו יכולים אולי לעשות כסף, אנחנו יכולים להצליח בעסקים, אנחנו יכולים להצליח במערכות יחסים, אנחנו יכולים לגדל משפחה נפלאה, אנחנו יכולים להיות אזרחים מועילים בחברה, אנחנו יכולים לעשות את כל הדברים האלה, חלק מאיתנו, יכולים לעשות את זה עם הכלים שקיבלנו בצורה כזאת. אנחנו לא יכולים לפרוץ אל מעבר, אל המקום הזה שאנחנו מדברים עליו, על הערה, אל המקום הזה שבו אין יותר סבל, שום צורה של סבל, אלא המקום הזה שיש בו עושר תמידי, שלא תלוי בשום גורם חיצוני, אלא המקום הזה שבו אנחנו עצמנו יכולים להיות לברכה ליצורים רבים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בלי מורה. אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה בכלל. לא קיבלנו את זה בבית. במשל שלנו, אנחנו קיבלנו סט מסוים של כלים שמאפשר סט מסוים של תוצאות, אבל הוא לא מאפשר לעבור אל מעבר, עם מה שקיבלנו בתרבות הרגילה שלנו, בבית, במסורת וכך הלאה. את זה בדרך כלל, אלא אם כן ההורים שלכם הם שושלת הסאקיה במסורת הטיבטית, שזה עבר מאב לבן, אז יש שההורים יכולים להיות גם לעמות, אבל זה נדיר. זה כמעט שלא קיים. יש איזו אמירה של איינשטיין, שאמר שהפתרון לבעיה חייב למצוא מחוץ לבעיה. יש את כל התרגילים האלה של לחשוב מחוץ לקופסה, צריכים לפתור חידה, ועד שלא יוצאים מהקופסה, אז אין פתרון. אז זה דומה כאן. כדי לצאת מהמקום הזה שבו אנחנו נמצאים, שאנחנו קוראים לו סמסרה, ושבו סבל יכול להתרגש עלינו anytime, ואין לנו שליטה, גם אלו מצאנו שמצליחנים ובריאים ועושים חי ועסקיהם וכך הלאה, גם הם לא יודעים מתי תבוא התאונה הבאה, או המחלה הבאה, או הצונמי הבא. כדי לצאת מהמקום הזה שבו אין לנו שליטה ושיש בו כל כך הרבה סבל, אם לא לנו כרגע, אז אוטוטוט. השאלה היא רק של זמן. זה לא האם נסבול, אלא מתי. אין שום ספק שמחכה לנו הסבל הבא. השאלה היא רק מתי. שמעתי כומר אחד מדבר. הוא דיבר אל כומר אחר. והוא אומר, תגיד, זה לא מפליא אותך? אנשים באים, פתאום מופיע מישהו מהקהילה, בר, הוא מבקש להיפגש איתך דחוף, פנים אפורות, נפולות, אומר, עכשיו חזרתי מהרופא, והרופא אומר שלא נשאר לי הרבה זמן לחיות. ואז הוא מבקש דחוף פגישה עם הכומר. הוא אומר, זה לא מפליא אותך שרק עכשיו הם הבינו? ומה היה קודם, לפני שהרופא אמר? זה רק עניין של זמן. זה רק עניין של זמן. אז היום הרופא עוד לא אמר, ייקח עוד קצת זמן, הוא יגיד לנו גם. היום הוא אמר לזה, מחר הוא יגיד גם לי. זה רק עניין של זמן. זה המציאות שבה אנחנו חיים. אם אנחנו רוצים לעבור מעבר, אנחנו צריכים לצאת מחוץ למסגרת הזאת. כי בתוך המסגרת הזאת אין פתרון לזה. אין, זה משהו אחר. ובשביל לצאת החוץ אנחנו צריכים מישהו שיכול להנחות אותנו בדרך הזאת. ואין לנו שום תקווה בלי זה. זה מה שאומר למסופה רימפוצ'ה. שום דבר לא קורה בלי המורה הרוחני, ובלי שאנחנו נתמסר למורה הרוחני. כי יכול להיות שאתם שומעים על הרבה מורים נפלאים, ויש הרבה מורים נפלאים, אבל אם אתם לא הולכים ושמים את עצמכם לרגליהם, להיות שוליה שלהם וללמוד מהם, אתם לא תלמדו. אז ככה זה אפילו כמו שהמאמן שלנו שם מדבר על אימון בעסקים, בהצלחה בעסקים וכך הלאה. בוודאי, בוודאי, בדרך שבאה להוציא אותנו למקום כל כך מדהים. אז כשאנשים שואלים כמה זמן ייקח אם אני צועד בדרך, אם אני עושה דרך רוחנית, אם אני מתרגל, כמה זמן ייקח עד שעשיק תובנות של ממש? אז התשובה תלויה לזה, כמה זמן זה ייקח, כמה מהר זה ייקח, תלויה האם מצאתם ידיד רוחני, ואם מצאתם, כמה אתם מתמסרים לידיד הרוחני הזה? האם בדקתם אותם? צריך לבדוק אותם כמובן. לא כל אחד שנראה כמו מורה הוא ראוי להיות מורה שלי. אני צריכה לבדוק האם יש להם את המיומנויות הנכונות. ואת זה אנחנו לימדנו בקורסים של ACI. אנחנו לא כל כך נחזור על זה כאן. כאן נלך מעבר. ואחרי שיצרנו איתם קשר דרמי, זאת אומרת אנחנו באים אל אדם כזה ללמוד איתו דרמה, האם אנחנו לומדים איך להתמסר למורה הזה במחשבה ובעשייה. מה זה נקרא להתמסר במחשבה? להתמסר במחשבה פירושו פשוט מאוד, ללמוד לראות באדם הזה בודה. ישות מוארת. ללמוד לראות אותם ככה. זה עבודה מאוד גדולה. זה עבודה שהיא קשה לרובנו ככולנו. זה עבודה מאוד קשה. עבודה רוחנית, מחשבתית, בינינו לבין עצמנו, ללמוד לראות שמה ישות מוארת. על זה נדבר אפילו אולי לא בקורס הזה, בהמשך. יש תרגול שמוביל לשמה, תרגול ארוך ומאוד חשוב. מאוד חשוב, כי בלי זה, כל עוד יש שם אדם רגיל, הוא לא יכול להוציא אותנו מהבריכה הזאת של חיים ארציים. אבל כמו שאנחנו יודעים, הדברים הם ריקים, ואנשים הם ריקים, והמורה הזה שמופיע, ושאני בחרתי ללכת בעקבותיו, אחרי שבדקתי אותו, הוא בא ממני, הוא השלחה שלי, ומכיוון שהם ריקים, כמו כל הדברים, איך שהם נתפסים על ידי, תלוי בי. איך שהם נתפסים על ידי, תלוי בי. ואני יכולה לתפוס אותם כאדם רגיל, ואני יכולה לתפוס אותם כישות מוארת, וזה תלוי בי. ולא בהם. בכלל לא בהם. אז אני צריכה ללמוד איזה עבודה פנימית אני צריכה לעשות, כדי שאצליח לראות שם בודה, באמת. ועד לנקודה הזאת, אני בסכנה. עד לנקודה הזאת שהיא נקודה מאוד מתקדמת. כשמישהו משיג את התובנה העמוקה שהמורה שלו הוא בודה, זאת נקודה מאוד מתקדמת בתרגול שלהם. וזה הנקודה שממנה הוא יכול לזנק. כי אז יש לו בודה שמדריך אותו ואז אין שום בעיה יותר. לפני זה הם בסכנה. לפני זה הם יכולים ללכת עם המורה ולשרת את המורה ולהתמסר למורה עד שזה נהיה קשה מדי. או עד שעולה איזה רצון סמסרי, או איזה משהו אחר שיוריד אותה מהדרך, או איזה שפיטה תבוא, המורה הזה יגיד משהו, יעשה משהו שלא נראה לי. ואז אנחנו מאבדים את השניין, את הידיד הטוב, בלי שניין אין דרך. אין דרך, אנחנו נשארים פה לפלוט קינים. אז בעצם החלק החשוב ביותר בדרך זה ללמוד לראות את המורה כבודה. וזה לא נעשה בקורס הזה. צריכים להמשיך לבוא. אחרי שעשינו את זה, זה נקרא לשרת אותם במחשבה. זה נקרא להתמסר למורה במחשבה. יש גם להתמסר במעשה. ולהתמסר במעשה זה למלא אחרי הנחיות המורה, הלמה, ולתת מנחות ללמה. לשרת, לתת מנחות ולמלא אחר הנחיות. שוב, כשאתם שומעים את זה, זה מיד מדליק נורות אדומות אם אתם לא מספיק זמן בדרך. מה זאת אומרת? מי מחליט מה אני עושה? ומה זאת אומרת לשרת מישהו אחר? הטינג'ר המרדני מתעורר ואומר, אני עומדת על הרגליים שלי, אני לא צריכה לשרת אחרים. זה זר לנו, זה קשה לנו בדרך כלל. אנחנו לא הרבה משרתים בחיים שלנו. אנחנו משרתים כשיש לנו ילדים קטנים. כשיש לנו תינוק, אנחנו משרתים את התינוק. יש לנו חיית מחמד, אנחנו משרתים אותה, אנחנו מטפלים בה. אבל לא הרבה מעבר. לפעמים יש לנו הורים שחולים או זקוקים לנו, אז אנחנו משרתים אותם, אבל אתם יודעים, הרבה יותר קשה לשרת הורי זקן מאשר תינוק שלנו, נכון? קשה לנו אפילו שמה. ופה מדובר על לתת שירות לאדם אחר, לתת את הכוח לאדם אחר. אז אם אנחנו חדשים ואנחנו שומעים את זה פעם ראשונה, זה יקפיץ לנו כפתורים. אז שוב, אני יושבת כאן ואני אדבר על הדברים האלה. כי אחד הדברים של המספרים קודשי אומר מאוד יפה, התפקיד של המורה זה ללמד את התלמידים שלו על מסירות למורה. אם הוא לא עושה את זה, הוא חוטא להם, כי הוא לא מאפשר להם לשים את השורש לעץ שלהם, של הדרך שלהם. אבל יש את הסכנה שזה יישמע אינטרסנטי, שזה יישמע שהמורה מחפש שישרתו אותו. תפקידכם כמובן, כתלמידים, להשתכנע שהמורה טהור בכוונותיו וכנה בכוונותיו, ואם המורה הוא מורה ראוי לשמה, הוא לא צריך מכם שום דבר. שום דבר. ממש שום דבר. וכל עוד לא השתכנעתם בזה, יהיה קושי. אז זה תפקידכם להשתכנע בזה. אחרי שהשתכנעתם, ואתם מקבלים לימוד על התמסרות למורה, עכשיו תפקידכם להתמסר, כי אחרת אתם לא יכולים להשלים את הדרך. אז כאמור, הנושא העיקרי שהוא לא יהיה בקורס הזה, זה איך לראות את הלמה כבודה. בהתחלה אנחנו רואים בן אדם רגיל, ואז אנחנו משתמשים בכל מיני אסמכתות מן הכתבים, אנחנו משתמשים בלוגיקה, אנחנו משתמשים בהתנסות האישית שלנו עם אותו אדם, כדי להתחיל לראות אותם כבודה. כבודה זאת אומרת כאדם שאין לו יותר שום פגמים, שהוא מושלם. ויש לו רק מעלות, ואין לו שום מגרעות. עכשיו אתם תגידו, בן אדם, סך הכל בן אדם, יש לו מגרעות. כבן אדם יהיו לו מגרעות. כבן אדם יהיו לו, הוא מופיע כאדם. אבל כבודה אין לו מגרעות. אז זה עבודה, כאמור, ואנחנו מתחילים לצטט ציטוטים מהכתבים ולתת כל מיני נימוקים הגיוניים ונעשה את זה בעתיד. ואחר כך אנחנו יושבים ועושים מדיטציה על כל הדברים האלה. במשך הרבה זמן אנחנו מלמדים שורה של נימוקים וטיעונים וכך הלאה, ויושבים איתם ועושים על זה מדיטציה הרבה זמן. זה אחד הדברים היותר קשים לקלוט. להבין שהלמה שלפנינו הוא בודה. דיברנו קצת בקורסים הקודמים שלנו על החשיבות של מדיטציה אנליטית כזאת, מדיטציה של חשיבה והרהור ובחינה והתבוננות בנושא מסוים, במקרה הזה זה הנושא של הלמה, ועד כמה היא חשובה אם אנחנו רוצים להשיג תובנות, המדיטציה. בלי שנעשה את התהליך הזה האנליטי של ההתבוננות וההסתכלות והבחינה והחשיבה והלוגיקה וכך הלאה, יכול להיות, אדם יכול באופן ספונטני להרגיש רגש של מסירות למורה מסוים, זה יכול להיות. מורה לפעמים קריזמטי ואנשים מאוד נמשכים אל המורה. אולי אפילו לא קריזמטי ואתם מרגישים איזו משיכה למורה מסוים ואומרים, כן, אני רוצה ללמוד אצלך. בלי שעשינו את התהליך הזה של המדיטציות האנליטיות, הרגש הזה הספונטני של התמסרות יחלוף מהר. הוא לא יחזיק מעמד כשיבואו דברים שהם יותר עמוקים בסייקי שלנו, במבנה הנפשי שלנו, יצרים יותר עמוקים או מאוויים יותר עמוקים, או קשיים למיניהם שיעלו. כל עוד אנחנו לא רואים שם בודה, לא נחזיק מעמד, ולא נראה שם בודה בלי שנעשה את המדיטציות האנליטיות האלה. באמצעות המדיטציות האנליטיות, המשיכה הראשונית שיש לנו, האהבה הראשונית שיש לנו למורה, יכולה להתייצב, ואחרי שהיא מתייצבת ואנחנו נשארים וממשיכים לתרגל, יבוא אולי איזה הבזק של מחשבה, אולי באמת יש שם ישות מוארת. גם אז, בתחילת הדרך, זה יכול להיות משהו חולף. יכול להיות לרגע הבזק כזה, אבל הוא יחלוף. אבל אפילו כשיש כמה רגעים כאלה, זה כבר סימן שהברכה של הלמה מתחילה לחלחל בנו, מתחילה לבוא אלינו. זה ברכה גדולה כשאדם יש לו כמה רגעים כאלה, כי זה שם אותו על הדרך, ובלי זה הוא לא יכול לעשות את הדרך. אז זאת ברכה גדולה. וכמובן, אם ממשיכים לעשות את התרגול של המדיטציות האנליטיות, מגיע זמן שבו באופן ספונטני אנחנו רואים שם בודה. זה בודה. לא רק ספונטני, אלא באופן יציב וקבוע. זאת אומרת, זה לא הבזק פה ושם, אלא באופן יציב וקבוע אנחנו רואים שם בודה. אנחנו רואים את הלמה כבודה, ואז זה נקרא שהשגנו את התובנה של השלב הראשון של הדרך המדורגת להארה. שזה לא פשוט להשיג. השלב הראשון הוא הכי קשה להשגה. ברגע שמשיגים את השלב הזה, או אפילו לפני זה, אם אנחנו נוהגים בהתמסרות ללמה, באה ברכה גדולה אלינו. הברכה של הלמה באה אל ליבנו. ומתוך הברכה הזאת יש ים של תובנות. ים של תובנות שבאה, אחת אחרי השנייה. וקשה מאוד לייצר אותן בלי התובנה הראשונה הזאת, שהמורה שלפניי הוא בודה. ההתמסרות מאפשרת לנו להשיג הערה, ההתמסרות למורה. ההתמסרות מאפשרת לנו לחסל את כל הפגמים בתודעה שלנו ולהשלים את כל התובנות. זה מצידו מאפשר לנו להיות לברכה לאינספור יצורים. אנחנו יכולים עכשיו להיות המורה לאינספור יצורים שעכשיו אנחנו נשרת אותם כמורים. ואנחנו נשחרר אותם מהסבל הסמסרי שלהם ומהכאב שלהם. ונוכל להוביל אותם לשחרור ולהערה. אז זאת הסיבה למה ההתמסרות ללמה, ולמה לראות את הלמה כבודה, הם שורש הדרך להערה. הברכה של הלמה באה אלינו, ההתמסרות הזאת היא כמו נקטר שבאה אלינו, כאילו הברכה של הלמה היא כמו נקטר, כמו איזה צוף כזה מבורך שבא אל ליבנו, מברך אותנו. מה זה נקרא מברך אותנו? זה אומר שאנחנו מקבלים תובנות. אנחנו מתחילים לראות מעבר למסך המאוד עבה שיש לנו, שלא מבין את המציאות שלנו, ושבגללו אנחנו נמצאים בעולם של סבל. בלי התרגול הזה של התמסרות ללמה, הזרם הזה של הנקטר לא יוכל לברך אותנו, לא יוכל לחדור אל ליבנו. ויקשה מאוד לייצר תובנות של הדרך. וזה כמו ההשוואה שזה למה סופה נותן, כמו שזרע לא יכול לגדול בלי המים והחום של השמש והאדמה וכך הלאה, התודעה שלנו לא יכולה להתפתח לרמה הבאה שלה בלי הברכה של הלמה. בלי זה היא כמו מדבר, הצרעים לא יצמחו שם. גם אם אנחנו מתרגלים מדיטציה ומתרגלים את השלמויות, או את כל התרגול הנפלא שקיבלתם. הוא צריך קרקע פוריה להשתתל בה כדי שהוא יסגשג וילבלב ויברך אתכם. הקרקע הזאת זה התמסרות למורה הרוחני. באמצעות הברכה של הלמה, כשאנחנו אומרים הברכה של הלמה, זה כתוצאה מההתמסרות שלנו, אנחנו נפתחים ללמה, והברכה של הלמה באה אל ליבנו, התודעה שלנו עוברת טרנספורמציה. היא עוברת אילוף באלף, כמו שמאלפים סוס פרא או חיית פרא או פיל פרוע. באמצעות ההתמסרות ללמה והשהייה עם הלמה והשירות ללמה, הלמה מאלף אותנו. כי במצב רגיל התודעה שלנו פרועה לגמרי, היא מטולטלת לכל כיוון על ידי החשקים שלנו והמאוויים שלנו והאי הבנות שלנו, האהבות שלנו, השנאות שלנו, הנגעים שלנו, הקרמה שלנו שמטלטלת אותנו לכל כיוון, ואנחנו לא בשליטה בעצם. זה נראה לנו כאילו אנחנו עכשיו, יש לנו תעודות וביטוח חיים וקופת חולים, אנחנו לא בשליטה. גם אם יש רופאים טובים בקופת חולים, כשמגיע הזמן אין לנו שום שליטה. אנחנו לא בשליטה. בזכות העבודה עם הלמה, המיינד שלנו עובר אילוף. במובן החיובי, אנחנו חושבים על אילוף כאל משהו אולי שעושים לחיות, אבל במובן החיובי, ריסון היא אולי מילה יותר טובה. אנחנו צריכים ללמוד לרסן את המיינד הפרוע שלנו, כדי שנוכל לרתום אותו אנחנו, למטרה שלנו, של ההערה, אחרי מורה שיעזור לנו, לאלף אותנו. אבל עוד דבר קורה במהלך התהליך הזה, חוץ מזה שאנחנו מרסנים את היצרים הפרועים ואת המיינד הפרוע שלנו, הוא מתרכך. הוא מתרכך. מיינד של אדם שלא מתרגל מסירות למורה, הוא כמו קרקע קשה כזאת, הזרע לא יכול לצמוח שם, אפילו הזרע של הלימוד ושל המדיטציה, ואפילו כשיש תובנות כבר של, אפילו של ריקות, הזרע הזה לא יכול לצמוח טוב בלי שיש את האורך הזה ואת הרכות שבאה כתוצאה מהתמסרות. ההתמסרות בין השאר מורידה קצת את החומות של האגו שעושות אותנו קשים, קשים. חלקכם מורים, אתם פוגשים כבר תלמידים, אז אתם יודעים. יש תלמידים שמאוד קשה לעבוד איתם כי הם עוד לא נפתחו. הם כמו קרקע קשה. מה שמרקח את הקרקע ומאפשר לדברים לחלחל ולזרעים לנבוד ולסגשג, זה הריכוך הזה, כשקצת יורדות החומות האלה שאנחנו מבצרים את ליבנו איתם, וזה מה שמאפשר את הסגשוג של כל התובנות. אז המסירות משיגה את הריכוך הזה, תודעה שהיא רכה. אתם זוכרים, אמרנו לסורונגווה, לזה פה עבודה, רונגווה זה קשר לעבודה. כמו שאטלט שרוצה לפתח יכולות אטלטיות, הוא צריך להכשיר את הגוף שלו שיהיה קשר לעבודה, שיהיה בכושר. אנחנו צריכים גם שהמיינד שלנו יהיה בכושר. או הלב שלנו שיהיה בכושר, כדי להצליח בדרך הרוחנית. וזה מה שעושה התמסרות למורה. היא נותנת לנו את הגמישות הזאת, את הרכות הזאת, שאנחנו אחר כך יכולים לעבוד עם המיינד, ולכוון אותו, לכוון אותו, לנווט אותו, להשיג תובנות. ואם אדם מתחיל להשיג את הריכוך הזה, ואת הלסורונגווה הזה, את הקשירות הזאת לעבודה רוחנית, אז כל שאר התובנות של הדרך, כמו הראיות, מוות והראיות, המשך הקיום, גלגולים, פיתוח של חמלה, הבנת הריקות, כל נושא של הלמרים, אנחנו מתחילים לקבל תובנות, כי המיינד שלנו עכשיו קשר לעבודה, לעבודה רוחנית. המיינד יותר רגוע, יותר מרוסן, יותר בשליטה שלנו. יש פחות נגעים, והנגעים שכן עולים, אנחנו יכולים להשתלט עליהם ביתר קלות. זה כשיש את ההתמסרות. אם ההתמסרות מתנוונת וזה קורה, ורואים את זה הרבה, וזה הלב לפעמים נשבר, רואים לפעמים תלמיד שהוא מתמסר, ופתאום עולה איזה משהו, והמסירות מתנוונת, או אפילו נעלמת, אדם כזה שוכח את כל התובנות שיש לו של הראיות ושל חמלה ושל בודיצ'יטה. הנגע משתלט על המיינד והוא שוכח. אז זה משהו שאני אומרת כאן, תבדקו את זה בהתנסות שלכם. תראו את עצמכם בזמנים שונים ובתקופות שונות וברמות שונות של התמסרות. ותראו איך המיינד שלכם ומה מנווט אתכם, מה מנהל אתכם. כשאנשים משיגים תובנות או חוויות במדיטציה שלהם, כשסוף סוף מתחילות לבוא התובנות, הם מתחילים לחוש ולקלוט ולהבין את הטוב של הידיד הטוב, את החלק טוב בידיד הטוב, את החסד שהמורה עושה איתם. עד אז ההבנה היא ברבון מוגבל. כשמגיעות התובנות, אדם מבין את החסד שהמורה עושה איתו. כי החיים שלו משתנים, הוא משתנה, הוא מבין. זה מה שהלמה עשה, זה הברכה של הלמה. אבל הלמה לא יכול לעשות את זה בלי שהתלמיד מתמסר ללמה, כמובן. בלי הבסיס הזה של ההתמסרות ללמה, התרגול הדרמי שלנו, למה סופה משווה אותו לפרי מלאכותי, פרי מפלסטיק, זה רק הברכה של הלמה שהופכת את זה לפרי אמיתי שמרווה אותנו. מספק אותנו. וזה מה שמאפשר אחר כך לתלמיד להמשיך ללימוד המתקדם, ללימוד הטנטרי. אז הוא קולט את כל השלבים של הלמרים, והוא יכול להמשיך לשלבים של הטנטרה, שלב היצירה, שלב ההשלמה, ולהגיע אפילו להערה שלמה, להערה מלאה. יש תרגול שנקרא גורו יוגה, חלקכם כבר מתרגלים גרסה שלו, את הגרסה הפתוחה שלו. כשנכנסים ללימוד הטנטרה, הוא תרגול מרכזי שם. אנחנו אומרים שטנטרה היא הדרך הקצרה. ההצלחה שלה תלויה בגורו יוגה, בתרגול של גורו יוגה. והתרגול של גורו יוגה הוא הלב של התרגול הטנטרי. וזאת אחת הסיבות החשובות לקורס הזה, כדי להכין אתכם לתרגול הטנטרי. זה הלב של התרגול הטנטרי. אז אנשים רוצים לעשות טנטרה אקסטרני. טנטרה אקסטרני אין. ACI אקסטרני עוד איכשהו קצת. טנטרה אקסטרני אין. כי הלב של הלימוד והתרגול הטנטרי זה הלמה. אתם צריכים להיות על יד הלמה. צריכים לבוא להיות על יד הלמה. אנשים מתעניינים איך אנחנו יכולים ללמוד איתך, אתם צריכים לבוא להיות כאן. כי אחרת זה לא טנטרה, אחרת זה משהו אחר. טנטרה עוברת ממורה לתלמיד בתוך האקלים הזה של התמסרות של התלמיד למורה. ובלי זה לא קורה כלום. אפילו אם מישהו כבר כן בטנטרה, ומקבל את כל הלימוד, שלב היצירה, שלב ההשלמה, הרבה לימוד, הרבה לימוד, לימוד מדהים. לימוד מדהים שמקצר דרך של עידנים על גבי עידנים למהלך חיים אחד, גם הלימוד הזה לא יצליח בלי ההתמסרות ללמה. השורש לא יתפוס. הוא לא יוכל לסגשג. שום דבר לא יקרה, למעשה שום דבר לא יקרה. ולכן אנחנו גם אומרים שטנטרה זה לימוד סודי, הוא ישמור על עצמו סודי. גם אם תשמעו אותו, הוא יהיה בשבילכם סוד, אם אין את הקרקע הצנה הזאת של ההתמסרות ללמה. אז אנשים חוששים מלמות וגורים וכך הלאה, והרבה פעמים בצדק, כי יש הרבה פעמים התנסויות שליליות וקשות לצערנו, כי כל התיאור הזה שם את הלמה בעמדה של כוח, ואנשים הרבה פעמים מנצלים לרעה כוח, וזה נכון. אז זה לצערנו קורה, ולכן יש סיבה אולי מוצדקת לחשש, ולכן צריך לבדוק טוב טוב למה, אבל צריך להבין שאי אפשר לוותר עליהם, זה שהיו כמה תפוחים רקובים, אם אתם זורקים את כל הבוסטן, אין לכם דרך. אין דרך בלי למה, אבל הלמה צריך להיות מיומן כמובן, ואז אתם צריכים להתמסר. אתם צריכים לבדוק אותם, כדי שתוכלו לתת בהם אמון, כדי שתוכלו להתמסר. אז אמרנו שגורו יוגה זה הדלק שמריץ אפילו את הטנטרה הכי גבוהה, שמאפשרת להשיג הערה, הרבה יותר מהר מדרכים אחרות. ולפני שנעבור לנושא שלנו, של לפתח את המסירות ללמה, אבל לפני זה אני רוצה להקדים בסיפור. הסיפור הוא על הבודיסטווה סוואדה פררודיטה, זה השם בסנסקריט, ובטיבטית אמרו טקטונו, טקטו נו, אז נו זה לבכות, וטקטו זה תמיד, אז זה השם שלו, הבודיסטווה שתמיד בוכה. שמעתם עליו קצת? כן, אז זה הסיפור שלו. הסיפור מופיע בסוטות של הפראז'נה פרמיטה, הסוטות של שלמות החוכמה. יש סוטות פראז'נה פרמיטה באורחים שונים, יש ב-100,000 שורות, 25,000 שורות, 8,000 שורות. גרסה שלו נמצאת גם בסוטרה של 8,000 שורות. אז אני אקריא לכם את הסיפור בתרגום חופשי. חלק מהסיפור. הסיפור הוא מאוד ארוך, אני רק אקריא חלק ממנו. בסוטרה יש שיחה בין הבודה ובין סובוטי ששואל את השאלות. מכירים? אז סובוטי שואל שאלות. וסובוטי פונה לבודה בשאלה, ואנחנו פה מקבלים את התשובה. אז זאת התשובה של הבודה לסובוטי. כיצד אמור אדם, איש או אישה, מהקהילה האצילה, זאת אומרת אלה שהולכים בדרך הרוחנית עם הבודה, ומחפשים את הפראז'נה פרמיטה, את החוכמה שמעבר, את החוכמה שמעבירה מעבר, איך הם צריכים לנהוג? זאת הייתה השאלה של סובוטי, והבודה עונה לו, הם צריכים להתנהג כמו טקטו נו, כמו הבודיסטווה טקטו נו, הבודיסטווה שכל הזמן בוכה. אז הבודיסטווה הזה הוא חי בימים עברו, ממש מזמן, בתקופה שהיה בודה קודם בעולם, ממש מזמן. הבודה נקרא זה ששר שיר אינסופי של הערה. והבודיסטווה היה מתרגל טוב, וכולנו אמורים לתרגל כמו שאותו בודיסטווה תרגל. ואז סובודי שואל את הבודה, הו, בודה, איך תרגל הבודיסטווה הזה שתמיד בוחד את שלמות החוכמה? והבודה עונה לו, הבודיסטווה שתמיד בוכה, הוא חיפש להשיג את שלמות החוכמה בימים עברו, והוא התעלם מכל הצרכים של גופו, הוא אפילו התעלם מחייו. הוא היה מוכן לוותר על כל תשבחות ועל כל המנחות שאחרים הגישו לו. הוא היה מוכן לוותר על כל תהילה, כל זה כדי למצוא את שלמות החוכמה. ויום אחד הוא הגיע לאיזה מקום במדבר, והוא שמע פתאום בת קול יוצאת מהשמיים, ואומר, הו, בן למשפחה אצילה, תתחיל ללכת מזרחה. אם תלך מזרחה, אתה תתחיל לשמוע לימוד על שלמות החוכמה. והבת קול ממשיכה ואומרת, אם גופך מתעייף, תתעלם מזה. אם אתה מתחיל להיות רדום, תתעלם מזה. אם עולים בך ספקות, תתעלם מהם. אם אתה נהיה רעב, תתעלם מהרעב. אם אתה נהיה צמא, תתעלם מהצמא. אל תדאג אם זה אמצע היום או אמצע הלילה, אם זה חם מדי או קר מדי, תמשיך ללכת מזרחה. פשוט תמשיך ללכת. אל תדאג מה שקורה בחוץ, אל תדאג מה שקורה בפנים, תלך. לך מזרחה, אל תסתכל לדרום, לא למערב, לא לצפון, לא למעלה, לא למטה, פשוט תלך. אז הוא הולך מזרחה, ובמהלך המסע שלו יש לו חזיונות של המורה שלו שנקרא דרמות גאטה. יש לו חזיונות איך המורה שלו מלמד ריקות, למרות שהוא מעולם לא פגש אותו. הוא רואה חדר, הוא רואה תלמידים בחדר, הוא רואה חלקים מהפנים של המורה, אחר כך את כל המורה. והוא הולך במשך חודשים, כל הזמן ממוקד ביכולות המדהימות של המורה שלו, בתכונות הנעלות של המורה שלו, ועד כמה הוא כבר אוהב את המורה הזה. ואז הוא הגיע לעיר קטנה, העיר שבה גר המורה שלו. והוא עוצר בכיכר העיר, ויש שם כיכר מוקפת במבנים, בבניינים, וזה יום שוק, ואנשים מתאספים שם למכור ולקנות. ואז עלה בדעתו שהנה הוא סוף סוף הגיע לעיר של המורה שלו, אבל אין לו שום מנחה לתת למורה. והוא מרגיש שזה לחלוטין לא מתאים, לא ראוי, לבוא ולבקש לימוד מציל חיים על ריקות בלי להביא מנחה. אבל אין לו שום דבר. אז הוא מחליט למכור את עצמו כעבד. הוא מחליט שהוא ימכור את עצמו כעבד ורק יבקש יומיים בשבוע ללמוד. ושאר הזמן הוא יעבוד. והוא חושב לעצמו, הנה יש לי כאן גוף, וכבר היו לי אלפי גופים בעבר, בגלגולים קודמים, וכל הגופים האלה התבלו ומתו, ומה יצא לי מזה? שום דבר, אני עדיין פה בסמסרה סובל. את הגוף הזה אני אמכור, לפחות למטרה מועילה, לפני שהוא מתבלה. כל עוד יש לי כוח, אני אמכור את עצמי. כל הדברים שעשיתי באמצעות הגופים שהיו לי בחיים קודמים, רק הביאו אותי לסבול בגיהנום. כל החיים האלה היו מבוזבזים. הפעם אשתמש בגוף שלי למען הדרמה. ואז הוא מתיישב בכיכר העיר ומתחיל להכריז על עצמו, מי רוצה לקנות עבד, מי רוצה לקנות משרת. והסיפור אומר שהיה שם איזה שד ששמע את ההכרזות של הטקטונו, והוא החליט לבוא ולראות מה קורה. וזה איך שזה מתואר שם, או, הבודיסטווה הקטן הזה, הוא הולך למכור את עצמו כי הוא רוצה דרמה. אם הוא יצליח, הוא יצליח להשיג מספיק מנחות כדי להביא למורה שלו, ואז הוא ילמד, ואז הוא גם יתרגל את מה שהוא לומד, ואז הוא יבין ריקות, ואז הוא יהפוך לבודה בעצמו, הוא ישיג אוקיינוס של לימוד, הוא יהיה בלתי מנוצח. אנחנו השדים לא נוכל להתגבר עליו. הוא ישיג את המטרה האולטימטיבית, כל המעלות הנשגבות, הוא ישיג מיומנויות וכישורים, והוא יעזור להרבה יצורים, וגם הם יגיעו להערה. וכל אלה יצאו מחוץ לתחום שלי, לא יהיה לי יותר שליטה בכל אלה. אני הולך לקלקל את התוכנית שלו. אז השד הזה איתי לזה לחש, ולמרות שהבודיסטווה שם יושב ומנסה להכריז על עצמו למחירה, אף אחד לא מצליח לשמוע אותו, לא מצליח לשמוע את קולו. אז הוא מנסה לצרוק יותר חזק ולצרוח יותר חזק, והוא רואה שאנשים לא שומעים אותו. ואז הוא מתחיל לבכות. זה למה הוא נקרא בודיסטווה שדמין בוכה. הוא אומר, אני הבן אדם עם הקרמה הכי גרועה בכל העולם. ואז הסיפור ממשיך שמלך האלים ששמו שקה הסתכל על כל זה מלמעלה. אלים במסורת הזאת הם לא כמו אלוהים, הם יותר כמו האלים היווניים או ההינדו, גזע עם חיים טובים יותר, אבל עדיין בסמסרה. אז השקה הזה רואה שהבודיסטטווה הזה בוכה, הוא כל כך רוצה למכור את עצמו, הוא אומר, אוי, יש לו לקסן מאוד חזק, לקסן, אתם יודעים, זה נחישות, החלטה, אחריות, מאוד חזקה. אז הוא מחליט ללכת ולבחון אותו. כמה אתה נחוש בדעתך ללמוד דרמה? אני הולך להראות לו מי הוא באמת, והוא מעמיד אותו במבחן. אז הוא מופיע בתור ברמין צעיר, ברמין זה כהן דת כזה צעיר, שמנהל כל מיני תקסים דתיים, פוג'ארי. והוא מופיע בכיכר, מתייצב לפני הבודיסטווה, ושאל אותו, למה אתה בוכה? הוא אומר, או, ברמין יקר, כל מה שאני רוצה זה למכור את עצמי, כדי שאני אוכל להרוויח קצת כסף ולקנות הרבה מנחות למורה שלי, כדי שאני אוכל לקבל דרמה, אבל אף אחד לא מעוניין בי. ואז חשבתי לעצמי, יש לי כזאת קרמה גרועה, אף אחד לא מעוניין לקנות את גופי. ואז אני אף פעם לא אצליח לגמוד את שלמות החוכמה, וזה למה אני כל כך עצוב. אז אברמין אומר, הו, בן למשפחה אצילה, אני לא צריך משרת, אבל אני עכשיו מתכנן איזה טקס של הקרבה, של קורבנות, שזה אחד מהדברים שאברמינים עושים, ואני צריך לב ודם ועצמות ומח עצמות, ואני מוכן לשלם. והבודיסטווה אומר לעצמו, או, מצאתי לעצמי מישהו שרוצה לקנות את הלב שלי, את הדם שלי, את העצם שלי, את המח העצם שלי. או, זה היום המאושר ביותר בחיי. כל חלומותיי מתגשמים. החיים שלי מצליחים. עכשיו אני אשתמש בגופי כדי להשיג את הידע של ריקות. זה היום הכי טוב בחיי. והוא שמח ומאושר, אקסטטי. והוא אומר לברמין, אני אתן לך כל מה שאתה רוצה מגופי. ואז אומר הברמין, וכמה זה יעלה לי? אומר לבודיסטווה, אתה תגיד, מה שאתה תיתן לי. ואז הוא לוקח את הסכין מהברמין, לברמין יש איזה פיגיון כזה שהוא נוסע איתו בנדן, הוא חוטף את הפיגיון הזה, והוא מתחיל לחתוך את עצמו, מתחיל לחתוך את היד, ונותן לדם לזרום, ואז הוא מתחיל לחתוך את הירך, את הירך הימנית. חותך עמוק, חתך עמוק, עד שהעצם נחשפת. העצם הלבנה נחשפת. בדיוק אז, באחד המבנים שמקיפים את הכיכר, בקומה השנייה, יוצאת למרפסת נערה צעירה, ביתו של סוחר עשיר. והיא מסתכלת, היא אומרת, מה קורה שם בכיכר הזאת? מה האיש הזה עושה? מה הוא עושה לעצמו? אני ארוץ למטה ואני אברך מה הוא עושה לפני שהוא הורג את עצמו, לפני שמאוחר מדי. אז הסיפור אומר שהיא רצה למטה, אל הבודיסטווה, ושאלת אותו, למה אתה ככה מייסר את עצמך? מה אתה תעשה עם כל הדם הזה ועם כל העצמות האלה ועם כל המח עצם הזה? ואז הבודיסטווה שלא יכול להפסיק לבכות אומר, אני מוכר את גופי כדי שאני אוכל לקנות מנחות, כדי שאני אוכל לתת אותם למורה שלי, כדי שהוא יוכל ללמד אותי ריקות, ואני הולך לכבד את המורה שלי עם המנחות שלי. ואז אומרת הנערה, אם אתה תמכור את ליבך ואת הדם שלך ואת העצם ואת מח העצם, אתה תיתן מנחות למורה שלך, אבל מה אתה חושב שיקרה לך? למה אתה מצפה? אז הוא עונה לה, או גבירתי הצעירה, אני אלמד את שלמות החוכמה, אני אלמד על הריקות, המורה שלי ילמד אותי טפקה, מיומנויות וכישורים, שיטה, כן? אני בעצמי אהיה בודה. אני מישהו שכל היצורים יכולים להסתמך עליו. במקום הגוף הזה יהיה לי גוף זה של אור זהוב. יהיה לי כל 32 הסימנים של ישות מוארת. תהיה לי הילה שמקיפה אותי למרחקים, למרחק לפי המסורת זה בערך 2 מטר. יהיה אור אינסופי שיפקע מגופי. אני אגיע לשלמות של אהבה ושל חמלה. יהיה לי עונג אינסופי. תהיה לי התייחסות אחידה מושלמת. יהיה לי כל 4 הצורות של היעדר פחד שיש לבודה. יהיה לי כל 4 הצורות של ידע שיש לבודה. יהיה לי את כל 18 יכולות המיוחדות של הבודה. יהיה לי 6 צורות של ידע על חושי. המוסריות שלי תהיה מדהימה. תהיה לי מדיטציה מדהימה. תהיה לי חוכמה יוצאת מן הכלל. אני אהיה בודה מושלם עם כל 10 הכוחות של הבודה וכל החוכמה של הבודה. ואני חלק את חוכמתי עם כל יצור בעולם. וגם הם יגיעו לאותו מקום שאני השגתי. ואז היא מסתכלת והיא אומרת, הדברים האלה שאתה מתאר לי הם מדהימים. כל אדם שפוי היה מוסר את גופו בשביל אפילו תוצאה אחת ממה שמנית לי. לא רק גוף אחד, אלא מספר גופים ששווה למספרן של הטיפות בנהר הגנגס. כל תוצאה מרשימה שנתת לי שווה כזה מספר של גופים. זה יהיה כדאי. איזה כדאי. ואז היא אומרת לו, אם אתה צריך זהב או אבני חן או פנינים או לפיס או כסף או פרחים או כתורת או זרים של פרחים או משחות למרוח על הגוף או בגדי משי, מה שבאופן מסורתי היו נותנים ללמה. אומרת, כל זה אני אתן לך. היא בת עשירה. אני אתן לך, עכשיו תפסיק לחתוך את עצמך כבר. בוא נלך ביחד למורה הזה, ואני אבוא יחד איתך. אני אלמד איתך. ואז אנחנו נוכל להגיע ביחד להערה. זה חלק מהסיפור. הסיפור ממשיך הרבה. זה רק חלק קטן. אני מקבל עוד קטע אולי אחרי ההפסקה. אז עכשיו אתם יודעים מה הקרמה שאתם צריכים. אנשים שואלים אותי איך אני אשיג בן זוג רוחני. זה הקרמה. איך אני אמצא פרז'נה פרמיטה, זאת הקרמה. זה צריך להיות כל כך, כל כך בוער בעצמותינו. ואנחנו נמשיך לדבר אחרי הפסקה. ואז ניכנס לשיעור עצמו.
סומה בפרחים עלויה עם הצילי יבשות לאבא וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם לאתר בליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנה תיארה בליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנה תיארה הום איתנו וך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תורה. Idam go.